אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם. תודה שהצטרפתם אלינו להסקט מיוחד של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, הסקט שכולו סיכום שבוע לפלישה וההתקפה הרוסית על אוקראינה, לא רק המערב, גם עולם התרבות. הכלל עולמי נעמד על הרגליים האחוריות ונוקט צעדים מול פוטין, מול מוסקבה. שולחן עגול של אנשי תרבות שהגיעו משם, שידברו איתנו על התרבות, על הגעגוע וגם על הדאגה שהם רואים אל מול התמונות המופיעות בטלוויזיה, וגם מי הם היועצים שלוחשים על אוזנו של פוטין, מי הוא המיסטיקן ומי הוא כותב השירים ללהקת הפאנק הרוסית. עוד דברים רבים שכולם תרבות וכולם אוקראינה. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה אלכסנדרה לויקר ונועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
יזכור, יום יבוא וגם המלחמה הזו תהיה פרק בספרי הלימוד. תלמידים ישננו תאריכים, שמות מבצעים, מצביעים, מדינות. תלמידות משועממות יציירו לבבות במחברתן. מישהו יפהק, מישהו יבקש רשות לצאת. ליד הלוח השחור תנזוף המורה בתלמיד שלא דייק במספר הקורבנות.
יום יבוא וגם המלחמה הזאת תהיה פרק בספרי הלימוד. נודה לאלי אליהו שקרא עבורנו את יזכור מתוך ספרו עיר ובעלות. נאמר שלום לשולחן החכמים שלנו הבוקר. בוקר טוב לאסף ברטוב, עורך סדרת נמלה, סדרת תרגום ספרות אוקראינית בתשע נשמות. תודה שאתה איתנו הבוקר אסף.
בוקר טוב.
נאמר בוקר טוב גם לאלכס צ'יצ'לניצקי, נגן טרומבון בתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. בוקר טוב לך אלכס.
בוקר טוב גם לכם.
ונאמר בוקר טוב לפרופסור רומן קצמן מהמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב לך פרופסור קצמן.
שלום, בוקר טוב.
נתחיל איתך אסף, ברשותך אסף ברטוב, אתה שם.
נכון, אני באוקראינה.
ספר לנו איפה ומה המצב שם אצלכם.
אני במערב המדינה, בגליציה. כאן המצב פחות קשה, אין לחימה קרקעית עדיין, אבל כן נפלו טילים, כן יש השלכות למלחמה, יש זרימה של פליטים בתוך המדינה, בכיוון הגבול עם פולין, עם הונגריה, אבל ממש אתמול לפנות בוקר חזרתי מאזור קייב, משם חילצתי בני משפחה. המצב, כמו שאתם רואים בטח בטלוויזיה שם בישראל, מצב קשה.
הבאת בני משפחה מקייב אליך לגליציה?
כן.
למה אתה שם? מדוע לא התפנית, אסף?
אני כאן כי אני חי כאן, השתקעתי כאן, וכאמור יש לי משפחה כאן. אני עדיין שוקל לצאת.
אם תרצה, יש לך איך?
כן, אני לא אזרח אוקראיני.
אתה ישראלי, אתה צבר משלנו, בגלל,
כן. כן, דברים אוקראינים, בגלל מצב החירום שהוכרז, לא יכולים לצאת מהמדינה. כולם על תקן מגויסים פוטנציאליים.
סבתא שלך היא ילידת אוקראינה, היא עלתה לכאן, נכון? לישראל, לפני עוד מלחמת העולם השנייה.
נכון. אלמלא הייתה עולה, כנראה לא הייתי מדבר איתכם היום, כי כל המשפחה שלה שנשארה מאחור, היא עלתה כנערה, נרצחה בזמן מלחמת העולם השנייה. אבל כן, היא נולדה כאן במחוז טרנוביל.
אתה מצליח לישון בלילה? אתם בחששות שם?
אנחנו בחששות. ישנתי מעט בלילה. אתמול בערב הייתה כאן אזעקה להתקפה אווירית. הודיעו שצריך להתפנות לאיזו כנסייה גדולה שנמצאת כאן בשכונה. באופן כללי יש פה התגייסות מאוד, מאוד מעוררת השראה של כל העם. יש תחושת להיות או לחדול. והמערך המשולב, ההגנה האזורית מה שנקרא, מתנדבים אזרחים שקיבלו נשק מהממשלה כדי להתגונן, מאוד יש התגייסות מאוד מאוד טוטלית של של העם, נלחמים על הבית.
אתה רואה עצמך אוחז בנשק?
לא, אני לא רואה את עצמי אוחז בנשק. אני את שלי עשיתי בישראל, ואני מבוגר מדי בשביל זה. אבל
אתה היום רק אוחז בספר.
כן, אני את שלי מנסה לעשות בשדה התרבות.
אנחנו נדבר על פרויקט התרגום המאוד חשוב שלך, תרגום של ספרות אוקראינית לנו, הישראלים, דוברי העברית. נעבור אליך, אלכס, ברשותך. אתה נולדת במקור באודסה, נכון? עלית לישראל בגיל 28.
כן, זה היה בשנת 1991, בנובמבר, אז ממש לא מזמן היה לי
30 שנים
שאני בארץ, ו... אתה יודע, בשבילי זה היה, ההיסטוריה שלי שאני נולדתי באודסה, סיימתי שם בית ספר מכוננים למוזיקה, והמשכתי את ההשכלתי במוסקווה, באקדמיה, ואתה יודע, ובשבילי בכלל, זה כאילו שאפשר רק לדמיין שיש מלחמה בין כפר סבא ורעננה, זה משהו מזה, זה איזשהו פנטסטי. ואני בקשר...
זה קצת כמו אבא ואמא, נכון? גם שוחחנו עם יוצרים נוספים בשבוע שעבר שדיברו על הקשר שהם אוקראינים, אבל על הקשר התרבותי הגדול, הרב, הרגשי שהיה להם לרוסיה.
כן, בוודאי. ואני אפילו, אם לספור כמה אנשי תרבות נולדו באודסה והמשיכו, והיום נמצאים במוסקווה במקומות אחרים ברוסיה, זה פשוט יוצא לנו כמות פנטסטי. ואני כאילו 24 שעות הסתכלתי את השידורים מאוקראינה, הייתי בקשר טלפוני עם חברים, זה ממש קשה, ומה שעכשיו שמעתי מה שאמר השר, זה ממש התגייסות שם, וטעות הגדולה של פוטין, שהוא חשב שזה יהיה מלחמה, עם מדינה, לא, זה יצא לו מלחמה עם העם, לנצל את העם.
הבחנה מעניינת. גם רעייתך, אולגה, שמנגנת על כינור באנדלוסית הישראלית אשדוד, גם היא משם הכרתם בגיל מאוד צעיר. אודסה, אנחנו חושבים על אודסה, אנחנו מיד חושבים על ביאליק ועל צ'רניחובסקי.
בדיוק, גם ז'בוטינסקי. זה הכל היסטוריה, זה היה...
ארלוזורוב, אני חושב גם, אני מקווה שאני לא טועה, אוקיי, כן.
גם, כי היסטוריה של העיר זה היה, כולם היהודים, שיהודים זה החלק ממש גדול גדול מהאוכלוסייה של אודס. ואפילו עם מנכ"ל תזמורת האנדלוזית, יעקב בן שמחון, אנחנו, היה לנו תוכניות, כאילו, היה לנו הזמנה לפסטיבל, אתנו פסטיבל באודסה, והתחלנו לעשות את התוכניות, וכי עשיתי כמה פרויקטים שם כמפיק, אז חשבנו, אבל היום זה בוודאי זה נדחה לאיזשהו זמן, אבל אני רוצה להגיד שיעקב דווקא אמר שאנחנו חייבים עם הקונצרטים שלנו לתת להם תמיכה שם, אבל לא עכשיו, בוודאי לא עכשיו, כדי אנחנו כישראלים כבר מבינים אותם, אנחנו ידוע לנו מה זה טילים, ידוע לנו מה זה כל ההזקות האלה, ותראה, זה אי אפשר להבין בכלל מבחינת ההיגיון, מבחינת לא יודע, מכל הצדדים, אליי זה לא נכנס לראש, זה בכלל יכול להיות. אבל היה כבר דבר הזה שאני הייתי עוזב את ברית המועצות, תעליתי ארצה, אחרי כמה חודשים ברית המועצות התפרקה, זה גם היה דבר פנטסטי. נראה מה יהיה עכשיו.
אנחנו נדבר בעוד רגע ברשותך על הזיכרונות מאודסה ועל המקום התרבותי הגדול שהיא שימשה עבור כולכם. אני רוצה לעבור אליך ברשותך, פרופסור קצמן, המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. אמור לי איך הוגים את העיר, את שם העיר בה נולדת.
אני נולדתי בז'יטומיר.
ביאליק נולד בה.
כן, ביאליק נולד בז'יטומיר, אבל קודם כל אני רוצה להגיד שליבי עם אוקראינה, אני מאחל לניצחון מהיר ומשכנע במאבק הזה מול המתקפה הברברית הזאת.
אוקיי, עלית לישראל בגיל 21, גם אתה בתחילת, גם אתה בתחילת שנות
התשעים. כן, עליתי ב-1990 בדיוק, עליתי עד גיל 18, בעצם גדלתי בז'יטומיר, וכן, למדתי אוקראינית וספרות אוקראינית, גרתי בקרב חברים אוקראינים ורוסים, כן, אבל היום אנחנו צריכים לדבר על על אוקראינה ועל אוקראינית, על תקן חוקר ספרות, כן, אני כל פעם נדהם מחדש שאני שומע את אחד עמודי התווך של התעמולה הרוסית, המודרני, זה כביכול לא קיים, העם האוקראיני, הספרות האוקראינית, התרבות האוקראינית, כביכול זה איזה מין נדבך, נידח כזה שולי של התרבות הרוסית, אז אני רוצה להגיד, זה לא נכון. זה פשוט שקר, ואני קורא אוקראינית, אני קורא ספרות אוקראינית, כבר קראתי, אני מבין אוקראינית, דובר אוקראינית, ספרות אוקראינית קיימת, יפה, ענפה, אמנם אני לא חוקר אותה, כן?
אבל יש לנו, אולי... כאן, יש לנו כאן חוקר שלה, בדיוק בשיחה שלנו. אני רוצה, אני רוצה שתאמר משהו ברשותך על מה שכבר עלה כאן בשיחה, פרופסור קצמן, וזה הערבוב הזה בין שתי התרבויות, ואולי העמידה הזאת שלא לדעת לאיזה כיוון להסתכל, התרבות הרוסית או, האוקראינית.
תראה, אין ערבוב, יש תרבויות שונות שמתקיימות אחת לצד השנייה, משתלבות ומשפיעות אחת על השנייה, אבל אלה תרבויות נפרדות, אלה תרבויות שונות.
אבל שאבת את, שאבת את שתיהן.
אני אישית כן, בהחלט, אני קודם כל כמובן מושפע מה, ואני חוקר גם את הספרות הרוסית מלבד הספרות העברית. אבל אני גם יודע ומכיר את התרבות ואת הספרות האוקראינית כתרבות נפרדת, בפרט הספרות. זה שיש השפעות וזה שיש כמובן גם את השתלבות לגמרי, כן, וזה קורה תמיד בכל מקום, בכל פינה בעולם יש השפעות הדדיות. זה לא אומר שתרבות שיותר
יש אחת חשובה יותר מהשנייה,
שהיא חשובה והיא צריכה לרמוז תחת הדגל הזה, צריכה עכשיו לרמוז את המדינה העצמאית שקיימת ומנסה לטפח את התרבות ואת הספרות ואת השפה משלה.
כמובן. אמור לי, מה קרה לבית של ביאליק בז'יטומיר? אמיר,
הבית של ביאליק, כן, שהוא נמצא כמה קילומטר מהבית שבו גרתי שם, זה בית שכרגע נמצא בסכנת בעצם היעלמות. במשך שנים גרה שם איזושהי יהודיה זקנה והיא שמרה על הבית, אבל עכשיו לאחרונה היא הלכה לעולמה, ועכשיו גורלו של הבית הזה באמת לא ברור. אין שם אפילו, אני חושב שלא נשאר אפילו סימן שתלו בזמנו על הבית, ומסיבה זאת או אחרת, אני לא יודע למה, אבל כנראה שהמקום הזה, החשוב הזה, הולך להיעלם, וטוב, אם מישהו פה בארץ ירצה לעזור,
להציל את הבית הזה,
להציל את הבית של ביאליק בז'יטומיר, כמובן שאני אשמח לעזור ולעשות גם לאנשים נכונים.
אני רוצה לעבור אליך חזרה, אסף, ברשותך. נדבר על המקום הזה של התרבות. אנשים באמת נוטים או לזלזל או לשכוח מהתרבות האוקראינית החשובה והענפה, ואתה נותן לנו עכשיו בנמלה בסיס להישען עליו.
אני מאוד מקווה, כן. אני חושב שאני בתור צבר לא שמעתי ולא ידעתי על תרבות אוקראינית, שיש בכלל דבר כזה. הרבה ישראלים עד היום לא בטוחים מה בדיוק מדברים שם באוקראינה, זה לא סוג של רוסית, משהו, זו תפיסה בהחלט מקובלת אצל מי שלפחות לא, בא, לא יוצא חדר העמים ולא יודע. וזו תפיסה אופיינית גם להרבה רוסים. זאת אומרת, הרוסים יודעים כמובן שבאוקראינה לא מדברים רק רוסית, אבל התפיסה הזאת של, נו, זה סוג של רוסית, זה דיאלקט פגום, האוקראינים הם הבן דוד הקצת מפגר של הרוסים, היא תפיסה, השוביניזם הזה, כן, היא תפיסה מופרשת בתרבות הרוסית, עוד מימי האימפריה. זאת אומרת, היא כרוכה, התפיסה התרבותית הזאת כרוכה בתפיסות פוליטיות, שלאוקראינים, שפוטין מבטא אותם ממש היום, שהאוקראינים הם לא עם, אין להם זכות קיום, אין להם תרבות משמעותית.
נדמה לי שהוא אמר גם השבוע משהו בעולמות, אולי זה איזה משפט רוסי ידוע, שגם נשמע טוב יותר ברוסית, או גרוע יותר ברוסית, אם את לא רוצה, את תרצי, כן, זה היה משהו מהעולמות האלה.
כן, בהחלט. הוא בפירוש השתמש בדימוי או בפתגם כזה רוסי שמדבר בעצם על אונס. אני רוצה להגיד שבהמשך לדברים על אודסה, שכמובן באמת באו, באודסה הומצאה תל אביב, כן? אחוזת בית תוכננה באודסה, את דיזנגוף בבית. ובנוסף לזה, כל מפת אוקראינה היא מפה של הספרות העברית, זאת אומרת, גם מפה של הספרות העברית. בכל מקום שתסתכל באוקראינה פעלו גדולי הספרות העברית, ברנר, שטיינברג וכו'. אז התרבות האוקראינית הזו לא מוכרת לנו בכלל. וכשאני גיליתי את זה, כלומר, כשהתחלתי לציין באוקראינה מסיבותיי האישיות, וגיליתי כחובב ספרות, שאנחנו מקבלים בעברית תרגומים מיפנית, מנורווגית, משוודית, שפות קטנות אפילו, ואוקראינית פשוט כלום. כמובן אנחנו מכירים את הסופרים האוקראינים הגדולים שכתבו בשפה הרוסית, כן? אנחנו מכירים את גוגול, את בולגקוב, בעבר היה פופולרי קורולנקו למשל בישראל. זאת אומרת, הקורא העברית בהחלט מכיר סופרים שבאו מאוקראינה, אבל שכתבו בשפה הרוסית, בשפה האימפריה. אבל יש ספרות אוקראינית, יש סופרים גדולים, יש לנו נושאים בעיניי מעניינים במיוחד לקורא העברי, בגלל קווים מקבילים גם לספרות העברית, גם למאבק הלאומי הציוני, אפשר למתוח קווים מאוד מאוד מקבילים ומעניינים, ואנחנו פשוט לא הכרנו אותם, אז עשיתי מעשה.
אז אנחנו נדבר עוד רגע על המעשה עצמו, אני רוצה לעבור אליך אלכס, אני יודע שאתה צריך לעזוב אותנו כדי ללכת לעבודה, כן? לעבודה בתזמורת, לחזרה עכשיו, רק שאלה אחרונה, אתה במהלך השנים עוד ביקרת שם וראית עד כמה העיר בעצם, העיר בה גדלת ונולדת, השתנתה לחלוטין, תן לנו משהו על השוני הזה.
אני אגיד לך ככה, קודם כל אני ראיתי ממש מדינה אחרת שהייתי עוזף אותה, זה היה ברית המועצות, וזה היום זה מדינה דמוקרטית, היום זה מדינה איך שאתה יכול להגיד את דעתך בכל השידורים, בטלוויזיה, ברדיו, ואני מאוד ממליץ, הנשיא השני של אוקראינה בזמן שכבר קיבלה את העצמאות, ליאוניד קוצ'מה, הוא כתב ספר מאוד מעניין, ועכשיו, בגלל כל הדברים האלה שקורים כרגע, קראתי את הספר, ולספר הזה הוא אמר ככה, אוקראינה זה לא רוסיה, יש הבדלים גדולים, גם בתרבות וגם כאילו בהבנה של חיים, פשוט הם רוצים להיות באירופה, הם רוצים להיות מדינה מתקדמת, הם לא רוצים לחזור למשהו, מה שנוציא היום נשיא פוטין, כי בשביל פוטין זה מדינה שכאילו לא קיימת, שזה עם, אותו עם כמו עם הרוסי, וזה לא נכון, זה בכלל יש הבדלים גדולים, אפילו שזה ירבוב, כן, הרבה מקומות באוקראינה שמדברים גם רוסית, אבל זה לא חשוב, הם היום, והתגייסות אנחנו רואים כאילו עם אחד, כל הדברים שהיו בתוך האוקראינה, כל הוויכוחים שהיו פנימיים, עכשיו אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים את העם אחד שרוצה פשוט להיות עצמאי ולבנות את המדינה שהם רוצים.
נשלח אותך לחזרות, אלכס צ'צ'לנסקי, נגן טרומבון בתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לכם.
אני אחזור אליך, פרופסור קצמן, ברשותך, כאשר אתה שומע קולות רבים בציבוריות הישראלית שמדברים במונחים, נו, אוקראינה היו רעים אלינו כל כך בתקופת השואה, הם האחרונים שנרחם עליהם עכשיו, מה אתה אומר לעצמך?
טוב,
אני אפילו לא רוצה להתייחס לזה. יש לא מעט אמת בכל מה שיאמר על העבר, והעבר באמת היה קשה. אין מה להגיד, וגם אני בזמנו, כשגדלתי בילדותי, אני גם סבלתי מאנטישמיות באוקראינה, כמובן. אבל היום זה כבר, זה לא משנה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה אחרת. אנחנו כאן על סף, לא על סף, אנחנו עמוק בתוך מלחמה שמדינה ענקית אחת פתחה נגד המדינה האחרת, וזה בכלל לא צריך להיות קשור לאותם השנאות שהיו לנו בעבר, ואני חושב שאנחנו צריכים היום להתגייס כולנו כדי לעצור את התקיפה, זה הדבר העיקרי.
צריך לעצור את התקיפה. אני רוצה לחזור אליך לסיום, אסף, אסף ברטוב, כאמור, אם תוכל לקרוא לנו מתוך טנגו המוות של יורי ויניצ'וק.
כן, אני רק אגיד מילה שתכין את ההקשר לפסקה הזו. הספר עוסק בארבעה חברים בלביב של בין מלחמות העולם, יהודי, פולני, גרמני ואוקראיני, כולם חיים שם בלביב, והאבות של כל הארבעה לחמו למען עצמאות אוקראינה ומתו בקרב בשנת 1921, בקרב נגד הרוסים בשלהי מלחמת העולם הראשונה על עצמאות אוקראינה. והנה הפסקה. כולם נהרגו למען אוקראינה, אך מה הייתה אוקראינה מבחינתם? לאיש לא הייתה תשובה לשאלה הזו. בעיני כל אחד מאיתנו נשאר הקרב אירוע מיתולוגי. הלוחמים שיצאו למסע המלחמה הטרגי הזה גדלו בדמיוננו עד מדרגת הארגונאוטים שיצאו לחפש את גזעת הזהב. כי גם אבותינו חיפשו את גזעת הזהב של החירות, אך נהרגו למען אוקראינה כאיש אחד. לפני ההוצאה להורג הציע הקומיסר הבולשביקי לנידונים, אם יביע מישהו מהנידונים חרטה וישבע להצטרף לשורות הצבא האדום למלחמה בכנופיות האוקראיניות, יזכה לחנינה. אך בתגובה לקריאה הזו, קם סגן אלוף מיטרופן קוזמנקו וקרא אל העיקרים האוקראינים שאספו הבולשביקים סביב מקום ההוצאה להורג, העם האוקראיני, שמע את כל בניך הנאמנים, בבוא היום אתה תיקום את נקמתנו.
אתה תיקום את נקמתנו. נקווה שהדברים האלה ייגמרו בצורה מסודרת בימים הקרובים. אנחנו נמשיך כמובן ונעקוב. אני רוצה מאוד להודות לשניכם, אסף ברטוב, עורך סדרת נמלה, והפרופסור רומן קצמן. תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה. תודה לך. גם כן תרבות.
כל מדינות האיחוד האירופי סוגרות את המרחב האווירי שלהן לחברות התעופה הרוסיות. הן גם מודיעות כי יממנו את אספקת נשק לאוקראינה ויאסרו על כלי תקשורת שמדבררים את הקרמלין לשדר מתחומן. גם סינגפור, יפן וקוריאה הדרומית מצטרפות למאבק המערב נגד רוסיה ומנתקות בנקים ממערכת הסליקה העולמית. בעולם כולו הפגנות נגד רוסיה, בברלין, מדריד, רומא, קופנהגן, לונדון, גם תל אביב וחיפה. וברוסיה, מתחילת המלחמה, נעצרו במדינה כמעט 6,000 אנשים, שלמרות הפחד והחשש, יצאו לרחובות ומחו נגד הפלישה לאוקראינה. נתרכז עכשיו בשיחה בשתי דמויות שלהן השפעה רבה על הנשיא הרוסי פוטין. מן הצד האחד, ולדיסלב סורקוב, שמגיע מהעולמות שלנו, מעולמות התרבות, מהתיאטרון האוונגרדי, הוא כותב שירה ומילים ללהקה קט פאנק רוסית בשם אגתה קריסטי, ויודע לצטט בעל פה כל שיר של טופק שקור. מן הצד השני, אלכסנדר דוגין, מיסטיקן, יועץ צללים, שהשפיע גם על סטיב בנון של דונלד טראמפ. נאמר בוקר טוב למתרגם יגאל ליברנט, דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. עם איזה מהתכשיטים אתה רוצה שנפתח? עם סורקוב או עם דוגין?
מכיוון שאני כתבתי מאמר בזמנו די גדול על דוגין, בוא נפתח בו.
בוא נתחיל בדוגין. מיסטיקן, הגדרתי נכון? צדקתי בהגדרה?
שרלטן הוא תהיה מילה מדויקת יותר. כשצריך מיסטיקה הוא משתמש במיסטיקה, כשלא צריך יש לו דברים אחרים לומר.
מי הוא התכשיט? ספר לנו עליו.
אלכסנדר גלביץ' דוגין, מתקנה פילוסוף, הוא איש שהיה די פעיל בפוליטיקה הרוסית בשנות ה-90 ובשנות בעשור הראשון של שנות ה-2000. יש אנשים שסבורים כי להגותו המורכבת, מלאת הניגודים והסתירות, יש השפעה מסוימת על דוגין, על פוטין, ואני חושב שיש מידה של אמת בדברים האלה. דוגין לפחות נוהג לומר שפוטין הוא דוגין של מעשה. בעוד הוא תופס את העניין הרוחני, הוא אחראי על העניין הרוחני, פוטין מיישם את רעיונותיו הלכה למעשה. לפחות כך הוא מכריז מדי פעם בפעם.
מהי הרוחניות שקיימת בדוגין?
כמו שכתבתי בזמנו, דוגין הוא מייצג יפה מאוד את הטלטלות שהחלק הרדיקלי מאוד של האינטליגנציה הסובייטית והרוסית עבר עם קריסת ברית המועצות ושני העשורים הראשונים אחריה. כלומר, זה בחור שנולד במשפחה די מיוחסת ב-62, אבא שלו היה קצין בביון הצבאי של ברית המועצות בגרו, אמא שלו הייתה חברה מאוד מאוד קרובה של ולריה נובודבורסקה המנוחה, שהיא הייתה אולי הקול הליברלי הרם ויותר והזועק ויותר נגד פוטין, היא הייתה סטודנטית דיסידנטית סובייטית והייתה אולטרה ליברלית והתנגדה נורא נורא לפוטין, ואמא של דוגין הייתה חברה מאוד קרובה שלה. כלומר, הוא גדל בחברה מיוחסת במונחים סובייטיים בוהמיאנית, היה אמור ללמוד במכללת התעופה היוקרתית, תודח משם, לפחות כך הוא אומר, על רעיונות אנטי סובייטיים, ובשנת 80 הוא הצטרף למה שנקרא חוג יוז'ינסקי, שזה היה גם כן חוג בוהמיאני כזה, שהתרכז בהתחלה סביב אנשי ספרות, אבל אז כל מיני אינטלקטואלים ש ההתנגדות שלהם לברית המועצות הייתה, הם ניסו למצוא כל מיני צדדים כמה שיותר רדיקליים. אז היה שם בחור שהנהיג את החוג הזה בשם יבגני גרבין, שייסד את החוג השחור של האס-אס, כלומר הם מצאו את ההתנגדות הכי דרמטית למהות הסובייטית, היא אימוץ רעיונות פשיסטיים מיסטים כאלה, כל מיני דברים.
האימוץ הגדול זה האירו-אסיה? האימוץ הגדול זה עיצוב תודעה שמדבר על אימפריה רוסית חדשה?
אם אנחנו נדלג המון המון שנים קדימה, כן. כלומר, דוגין הוא כל הזמן מאמץ רעיונות חדשים, וכשמה שמאחד אותם הוא חלוקה מאוד מאוד דיכוטומית של העולם. כן, אנחנו ונגדנו, כשאנחנו, הוא לוקח כל מיני צדדים כמה שיותר רדיקליים, כן, הוא לוקח יסודות של פשיזם, ויסודות של נאציזם, ויסודות של טרדיציונליזם, שזו תורה שאפשר להגדיר אותה כימנית קיצונית שתמכה באירופה בזמנו, והוא לוקח אירו-אסיאטיות שהזכרת, שאתה תנועה מן אסכולה רוחנית כזאת של גולים רוסים אחרי המהפכה הבולשביקית, ש גם חילקו איזשהו חלוקה דיכוטובית של העולם, שבה הרעיון הרוסי מתנגד לליברליזם, דמוקרטיה המערבית.
זה חשוב מה שאתה אומר עכשיו, הרעיון הרוסי שמתנגד, כי דוגין בהבנה שלו יש לכל עם, איך שאני קורא אותו לפחות, אם אני טועה, אנא תקן אותי, לכל עם יש את ה-DNA משלו, לכל עם אין שיטה אחת שמתאימה לכל העמים, העם הרוסי צריך את הדיקטטורה הזאת.
תראה, זה באמת, אנחנו נכנסים פה לתורת רעיונות פוליטיים מורכבת למדי, לא דוגין הוא זה שמכריז שיש ייחודיות לכל עם, יש זה רעיון שמרני עתיק ועתיק ומכובל, שהוגים רבים לרבות כאלה עם נטיות מאוד מאוד ליברליות, טענו אותו, כן? זאת אומרת, יש תפיסה שכולנו אותו דבר, ובסך הכל כולם רוצים את אותם הדברים, וזו גישה מאוד מאוד קיצונית לכיוון השני, כן? אחרי מרקסיסטים וליברלים קיצוניים שטוענים את זה. אבל התפיסה שכל עם הוא ייחודי ויש לו איזושהי שליחות משלו, היא לאו דווקא, אתה יודע, שמרנית דוגינית מובהק. הגל דיבר על זה, כן? לא צריכים...
אבל בתוך זה עומדת ההבנה שלו או הנטייה שלו או היציאה שלו נגד כל מה שהמערב מייצג, נגד הפמיניזם, נגד זכויות אדם, נגד משפחה, נגד מגדר, כל הדברים שאנחנו נלחמים עליהם. הוא אומר, זה לא מתאים לאמא רוסיה.
בהחלט, זה באמת תפיסה שדוגין מאוד מאוד מקדם, והוא מקדם אותה על בסיס שוב איזשהו שעטנז מאוד מאוד גדול של גישות שאפשר לקרוא להם הלחם של רעיונות שמאל קיצוני וימין קיצוני. כלומר, מה שביפה בדוגין, שהוא באמת תמיד מחפש את הקצוות הגדולים, כן, המפלגה שהוא הקים בזמנו בשנות 90 עם הסופר דורד ליבון, הוא הייתה המפלגה הנציונל בולשיביקית, כן? כלומר, נציונל סוציאליסטית ובולשיביקית ביחד, זה יוצא נציונל בולשיביק. הייתה תנועה כזאת גם בגרמניה של דרום היטלרית של ארנסט ניקש, מפלגה נציונל בולשיביקית, והייתה תנועה דומה בקרב גולים רוסיים של אוסטריאלוב, גם נקראו נציונל בולשיביקים, והם בעצם לימונו ודוגין החיו את הרעיונות האלה בתחילת שנות ה-90 ברוסיה. והלכו ביחד תקופה. שהם באמת מאחדים את הקצוות של שמאל וימין קיצוני, והרעיון העיקרי של זה, זה באמת התנגדות לכל מה שהמערב מייצג.
לכל מה שהמערב. מי הם הפילוסופים שהוא נשען עליהם?
המון המון המון, אבל כמו תמיד הוא באמת מחפש את הקיצוניים מכולם. כלומר, הוא בשנים האחרונות מדבר הרבה על היידגר. לפני זה הוא דיבר על... עוד פעם, כל מיני הוגים שמאוד נחשבים מאוד אזוטריים בהגות המערבית, כמו טרדיציונליזם הזה, רנה גנון ויוליוס אבולה. אם אנחנו מדברים על גרמניה, אז כל מיני אנשים כמו קארל שמיט ואנשים של התנועה שנקרא בזמנו ה-Conservative Revolution הגרמנית. אם זה בשמאל הקיצוני, אז הוא מאמץ כל מיני רעיונות של בודריאר וגי דבור ודלז וגואטרי. כל מה שהוא מתנגד להגמוניה המערבית, הליברלית דמוקרטית.
ואנחנו מדברים במונחים של תצרף, נכון? לוקחים משפט מזה ולוקחים משפט מזה ולוקחים פסקה מזה ופסקה מזה ויוצרים תורה אחת חדשה, גם אם היא לכאורה נוגדת את עצמה.
לא נורא משנה לו העקביות, כן, כל, הדבר שדוגין באמת מאוד מוכשר בו, הוא יודע לכתוב הרבה, והוא יודע לכתוב בצורה יחסית סוחפת, כלומר, אתה צריך כאילו, כשאתה קורא את הספרים, אתה צריך להיות בהיקון, לעצור כל פעם כשיש סתירה פנימית, ויש המון, כן, הוא לא פילוסוף נורא נורא מעמיק, הוא טוב בפופולריזציה די גסה ומחוספסת של הדברים של ההגות האזוטרית הזאת. אז כשאתה קורא את הפיתוי הגדול שלו, הוא באמת לאינטלקטואלים כאלה חצי אפויים, כן? זאת אומרת, כשאתה קורא את זה, זה נראה לך הגיוני וסוחף. ברגע שאתה קצת מבין את החומרים, אז זה הכל מתפרק לך בידיים. אתה מבין
שיש שם המון חורים. וזה מביא אותי לשאלה הבאה שלך. על איזה אוזניים דוגין נופל? מדוע פוטין מייצג את הדוגיניות?
אז אנחנו צריכים לדבר על שני מישורים. יש אוזניים שעליהם דוגין נופל, וזה כמו שאמרתי, הדרה החברתית הכי טובה לזה היא באמת... צעירים שאוהבים פוליטיקה ופילוסופיה, אבל לא מבינים לא בזה ולא בזה מספיק. זה הקהל יעד הכי גדול שהיה לדוגין אי פעם. זאת אומרת, בשיא שלו, כן, הייתה המפלגה הנציונל בולשיביקית, ובשנות ה-2000 שהוא הקים את התנועה האירו-אסיאטית, אז הצעירים האלה היו הטרף הכי מתבקש שלו. כלומר, כל מיני אנשים שלא נורא מרוצים מהחיים, יש להם כל מיני בעיות אופייניות לצעירים, אבל הם אוהבים לקרוא, והם חושבים שהם מבינים הכל לגבי העולם הזה, ויש להם איזשהו מושג לגבי פילוסופיה. זה הסדרה החברתית של פוטין, של דוגין.
זה אחד, השניים.
הדבר השני הוא מסר שהוא מעביר לא בספרים שלו, שכאמור ארוכים והרבה מלל, אלא כל מיני דברים שהוא מעביר בצורה מאוד מתומצתת. אז לזה הוא כתב בזמנו ספר שנקרא יסודות הגיאופוליטיקה, זה נדמה לי ב-98 הוא הוציא אותו, שבו הוא באמת בצורה מאוד מתומצתת הסגיר, שם את הרעיונות שלו של רוסיה, היא מדינה שפגועה מהמערב באופן היסטורי, והיא צריכה לעמוד על שלה, היא אמורה להיות אימפריה, שמתנגדת בגדול לאימפריה של המערב. מה זה אימפריה של המערב? זו שאלה יפה, אבל בגדול זה ארצות הברית וגרורותיה האירופאיות.
וזה נופל נהדר לאוזניים של פוטין.
וזה נופל נהדר לאוזניים הנכונות, נקרא על ידי כל מיני אנשים באקדמיה של המטה הכללי הרוסי, אפילו מזמינים את פוטין, אני כל הזמן מצטער, אני כל הזמן מבלבל בין פוטין לדוגין, כנראה בגלל השיחה שלנו, אז מזמינים את דוגין להרצות שם, הוא מקבל איזושהי הילה אינטלקטואלית כזאת, של אינטלקטואל שמקורב לחוגי הצבא והבולשת, הוא מתחיל לתפוס איזה שהם תפקידים כאלה ואחרים בממשל של ימי ילצת המאוחרים, הוא היה עוזר פרלמנטרי של הספיקר של הדומה, גנדי סליזניוב. כשפוטין הגיע לשלטון, דוגין הבין מהר מאוד שהנה, יש אדם שהוא יכול להתקרב אליו. ובסופו של דבר, אני חייב לומר, להקדים את המאוחר, הם לא מכירים, ואני לא חושב שהם דיברו אי פעם, אני לא חושב שפוטין קרא אפילו שורה של הספרים שלו. אז מהבחינה הזאת התוכנית של דוגין לא הצליחה.
זו שאלה יפה שפתאום הערת לי. פוטין קורא? הוא איש קורא?
תשמע, אני לא חבר אישי שלו, אבל מה ששמעתי
זה,
מחבריו האישיים, למשל, לא מזמן יצא רעיון מאוד מאוד ארוך ומפורט עם מי שהיה האדם אולי הכי קרוב אליו בעשור הראשון של סוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, אז היה שם עשור כזה שפוטין מגיע למוסקבה מסנק פטרבורג ועולה שם בסולם התפקידים, ואז שתי הכהונות הראשונות של הכנסי. האדם הכי קרוב אליו היה אז בנקאי ופוליטיקאי בשם פוגצ'וב. ולפני כמה חודשים הוא נתן רעיון מאוד 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 ארוך לשדרן האוקראיני הפופולרי גורדון. וסיפר המון פרטים סופר מסקרנים על פוטין, שגם נשמעים נורא אותנטיים. הוא אמר שפוטין לא קורא בכלל.
לא קורא. הוא לא מנהיג
כלומר,
שקורא.
כלומר, הוא מתקשה לקרוא אפילו בריפים של עמוד וחצי של, אתה יודע, גופן 12 רווח כפול.
שלא לדבר על מלחמה ושלום. טוב, בוא נשים...
שלא לדבר על ספרים של דוגין, שהם, כמו שאמרתי, ארוכים ומלאי מלל.
בוא נשים עוד נעיר זרקור קטנצ'יק, עברנו מדוגין לסורקוב. הזכרתי בתחילת דבריי איש שמגיע מהתיאטרון האוונגרדי, שכותב שירה ומילים ללהקת פאנק, שיודע לצטט את טופק שקור. מי זה האיש הזה?
אוקיי, ולדיסלב סורקוב, אני יודע עליו קצת פחות, אבל הוא נחשב בזמנו למומחה האידיאולוגי של ממשל פוטין, כן? בזמנו הוא התחיל את הקריירה שלו בגדול דווקא אצל חודורקובסקי, שמוגדר כמתנגד הגדול של פוטין. אז בחברות של חודורקובסקי, סורקוב היה עבד שם בבנקים שלו וכך הלאה. ואחרי נפילת חודורקובסקי, הוא איכשהו הצליח להתברג לחוג הקרוב יחסית לפוטין, והיה אחראי שם באמת על ההיבטים האידיאולוגיים, כלומר, הקמת כל מיני תנועות נוער פרו-שלטוניות, אינדוקטרינציה כזאת או אחרת, עבודה מול התקשורת, כן? זאת אומרת, ניסיון לעצב תודעה באמצעות התקשורת.
שזה מאוד מתאים לסיפורי בנון, כן? למה שאנחנו ראינו במשטר טראמפ. החיבור שלו לתרבות הוא רלוונטי להלך הרוח שלו, או להבנה שלו איך רוסיה אמורה להתנהל?
אני חושב שכן, אני רק רוצה להגיד כוכבית לסטיב בנון. אין מה לאהוב את האיש סטיב בנון, אבל הייחוס של קרבה לדוגין או לסורקוב של בנון הוא פשוט לא נכון.
זאת אומרת, למרות שהם בנון, נפגשו, ואנחנו יודעים על הפגישות האלה, כן.
זה מה שדוגין סיפר שהוא נפגש עם בנון, אני לא יודע כמה זה נכון, אבל מה שבנון בגדול אמר, ואז הייתה איזה מיני שערוריה כזאת שבנון מהלל הוגים פרונאצים. בנון אמר ברעיון שהוא ערך עם איזושהי ועידה בוותיקן, אתה הזמין אותו לדבר שם, הוא אמר שפוטין מוקף באנשים נורא מסוכנים, למשל דוגין שהוא ממש פשיסט. זה המילים של בנון שהוצאו מהקשרם. עכשיו, לא צריך לחבב את בנון, כן, כי הוא איש די מכליל כשלעצמו, אבל הקישור הזה לדעתי הוא פשוט עיוות, ובאמת הוא שם מקשור עוד על ידי אנשים שרצו להרשיע אותו. יש על מה להרשיע אותו מספיק בלי הקישור הזה. עכשיו, סורקוב, עכשיו מה ששאלת, תראה, העניין הוא ברוסיה הוא מאוד מוזר, כן? אפילו שלכאורה פוטין עכשיו היום ובצדק לחונק החירות והחברה הליברלית וכל זה, אנשים כמו סורקוב שהיו מופקדים אצלו על האידיאולוגיה, נורא אהבו להסתובב עם האליטה התרבותית הרוסית. כלומר, הם כל מיני סופרים ומוזיקאים וציירים, וכל האליטה התרבותית הזאת שרובה ככולה, כן? אוחזת בדעות יחסית ליברליות, כן? הייתה גם לה, היה נעים לאדם כמו סורקוב שהוא גבוה בממשל מסתובב בחוגים שלה,
והוא גם נהנה להתקשט בהם, כן.
והוא נהנה להתקשט בהם. מאז יש נתק מאוד מאוד עמוק בין האנשים האלה אליו, אבל האידיליה הזאת צררה במשך די הרבה זמן. כלומר, גם אנשים שכמו אני לא אנקוב בשמות כי אנחנו לא מכירים יותר מדי אליטה תרבותית רוסית כאן בארץ, אבל אנשים שנחשבים למאוד מאוד ליברליים אמרו על סורקוב שהבחור, כן, הוא עושה תפקיד היום ונורא ומקדם דעות איומות ונוראות, אבל הוא איש נורא נורא נחמד, איש נורא נורא אינטליגנטי, יודע המון, ותראו, הוא גם כתב שירים
להגת הקריסטי. אולי נסיים את השיחה הזו מציטוט שמצטט ליאור דיין את סורקוב: הדברים היחידים שמעניינים אותי בארצות הברית הם טופק שקור, אלן גינסברג וג'קסון פולוק. גם כנראה שגם אינטלקט או אהבה לתרבות לא מחייבת הפיכת אדם לאדם נחמד או בעל ערכים. נגיד לך תודה. המתרגם יגאל ליברנט, דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.